כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו. השעה הבינלאומית והיום בעולם. שרי החוץ של המדינות החברות באיחוד האירופי מכונסים בבריסל לדון בדרכים לשמר את הסכם הגרעין עם איראן.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
עדיין יש חלון שהולך ונסגר, אומר ג'רמי הנט, שר החוץ הבריטי. אפשר להשאיר את העסקה בחיים. יותר ויותר נשים באיראן מעזות לצאת לרחובות ללא כיסוי ראש. מתצפית מקרית של כתב AP עולה כי עשרות נשים מבטרות לחלוטין על הכיסוי, אחרות אותות אותו במכוון בצורה מרושלת. לעתים זה נגמר כך. במעצר של משמרות הצניעות, רבים סבורים שהגיע העת לשינוי.
יש תאשות דר אין כבטונה אין היג'אב רו برای زنان نهادینه بکنه موفق نبوده.
הדבר אפילו לא נתון בידי הפרלמנט, אומרת פרוונה סלאשורי, חברת פרלמנט איראנית. זהו קו אדום בחברה שלנו, אבל ברור לכולם שהחיג'אב שאנחנו רואים ברחובות הוא ממש לא איסלאמי. נשיא ארצות הברית פותח במתקפת טוויטר נגד חברות קונגרס דמוקרטיות ממוצא מוסלמי. הוא תוהה מדוע אינן שוות לארצן.
I'm looking at this Omar from Minnesota. She shouldn't even be in office.
חברת הקונגרס אומר ממינסוטה אפילו לא צריכה להיות בתפקידה. במחנה הדמוקרטי התגובות גורפות.
What he's trying to do is make America hate again.
He's really doing something that is so anti-American.
This country is facing another bigot who is trying to divide us again.
טראמפ מנסה להפוך את אמריקה שונאת. זהו מעשה אנטי-אמריקני. המדינה מתמודדת שוב עם גזען שמנסה ליצור פיצול בתוכנו. כלכלת סין צומחת בקצב האיטי ביותר ב-30 השנים האחרונות. הצמיחה ברבעון השני של השנה עומדת על 6% ושתי עשיריות, מודיע ראש הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, שתי עשיריות פחות מן הרבעון הראשון. בוושינגטון חוקחים ידיים בהנאה, מלחמת הסחר עובדת. וגם צרפת מציגה את החייל המעופף שיוכל להגיע באמצעות רחפן לזירת הקרב.
Et regardez qui arrive pour terminer la surprise. James Bond, mesdames, messieurs.
גימיק שכמותו ראינו כבר בשנות ה-80, או אולי תחילתו של שינוי בתורת הלחימה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת על עובד, בביצוע הטכני רואי קנטן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בפסגת מנהיגי האיחוד האירופי, שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל. הנושא שעל סדר היום הוא כמובן איראן והסכם הגרעין עם איראן. שלום לכתבנו בבריטניה, עידו סואן.
שלום איראן.
אז על מה מדברים?
בריטניה נחושה, יחד עם מדינות האיחוד, לשמור על ההסכם בכל מחיר, למרות שדונלד טראמפ הצהיר לפני שנה שארצות הברית מתכוונת לסוג ממנו ואכן נסגה ממנו. איראן בינתיים הסירה שני סעיפים, שחשוב לציין אגב שזה לא סעיפים שמקרבים אותה ליצירת הנשק הגרעיני, אלא סעיפים שנוגעים למגבלות של כמויות של צבירת אורניום. בכל מקרה אירופה יחד עם בריטניה מאוד מאוד נחושה לשמר את ההסכם. ג'רמי הנט דיבר עם השר האיראני, מנתו האיראני ביום שבת. הוא התרשם ממנו שאיראן גם היא נחושה, זאת אומרת מוכנה לשמר את ההסכם. והיום ינסו להגיע להבנות ש... יובילו לאיזושהי הצהרה משותפת של האיחוד בנוגע לאיך ממשיכים הלאה כדי לתת לאיראן את ההזדמנות לעמוד בתקנות של ההסכם המקורי.
בוא נשמע דברים שאומר ג'רמי הנט, שר החוץ הבריטי.
Iran is still a good year away from developing a nuclear weapon. We think there is still some closing but small window to keep the deal alive, and that's what I'm here to talk about.
והוא מדבר על חלון צר מאוד שעדיין קיים.
שעדיין קיים, כן. חשוב להגיד שג'רמי הנט, יש איזושהי הבחנה שהוא עושה בגישה הבריטית לעומת הגישה של ארצות הברית. כל נושא המיכלית שעוקבה, הוקרמה על ידי הצי המלכותי הבריטי בתחילת החודש, ג'רמי הנט נורא נורא שם דגש על העובדה שלא העובדה שהמיכלית הייתה איראנית היא שהובילה לעיכובה, אלא היעד שלה, כלומר סוריה. יש הרי סנקציות של האיחוד האירופאי בנוגע למשלוח של מכליות נפט לסוריה, כיוון שסוריה השתמשה בנשק כימי נגד אזרחיה. זו העילה למעשרה של המכלית, וג'רמי הנט מאוד מאוד שם על זה את ההבחנה, כדי לגרום באמת לאיראן להבין שזוהי הסיבה, והנה אנחנו לא כמו ארצות הברית, אנחנו לא, המטרה שלנו היא לא להפסיק באופן מוחלט את ייצוא הנפט האיראני, אלא רק ספציפית במקרה הזה, וזאת באמת כדי לתת איזשהו רושם שאירופה פתוחה להמשך קיום ההסכם.
אז בריטניה זה ראש חץ אחד במאמץ הזה, צרפת ראש החץ השני. בוא נשמע דברים שאומר שר החוץ הצרפתי.
Il faut donc que les Européens restent unis dans cette affaire et que en particulier la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union Européenne
על האירופים להישאר מאוחדים בנושא הזה, ובפרט בריטניה, גרמניה והאיחוד האירופי יחד עם צרפת חייבות לשאוף באופן תמידי להשיב את איראן לחיקו של ההסכם. אני סבור כי הייתה זו תגובה רעה להחלטה רעה של ארצות הברית לסגת מההסכם.
ושרת החוץ של האיחוד האירופי היא במידה רבה עומדת משתוממת אל כל, אל מול המתרחש, כיוון שהיא זו שבעצם חתמה על ההסכם הזה, עכשיו היא רואה אותו קורס. בוא נשמע את הדברים שהיא אומרת.
We'll see how we can together with all the member states and also with the rest of our international partners preserve the nuclear deal with Iran. And put in place all the measures so that Iran can go back to full compliance as it has been till a few weeks ago, a few days ago.
אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לשמור על ההסכם, היא אומרת.
כן, בהחלט. היא גם מציינת שהיא עובדת עם השותפים הבינלאומיים, והיא באמת שמה דגש על העובדה שאיראן הפרה את ההסכם רק לפני מספר ימים. אני חושב שהיא מנסה פה לתחום את ההפרה הזאת, במקום, אתה יודע, ללבות את המשבר.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
מבקר חגיגי בניו יורק, שר החוץ, זריף, שלא יוכל לטייל ממש ולהגיע למשל עד לפסל החירות או ליעדים אחרים. לא ברור אם זה היה חלק מתוכנית הביקור שלו, אבל הוא מבקר על תנאי.
הוא מבקר על תנאי בניו יורק, מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני, שהגיע לכינוס של האום. ומצא את ארצות הברית בדילמה הזאת שהיא נתונה הרבה פעמים כאשר מגיעים אורחים שהיא לא כל כך אוהבת, אבל ארצות הברית מחויבת כמערכת של האום לתת להם להיכנס, ולכן שר החוץ פומפאו בעצם נותן לזריף ולמשלחת שלו אשרת כניסה, אבל מאוד מוגבלת. הם יוכלו להגיע לבניין מטה האום בניו יורק, ולאזור של בערך שישה בלוקים שכולל את הדרך בין מטה האום למגורי השגריר האיראני, כדי שהם יוכלו גם להישאר
שם. יש תקדים למגבלה כזאת על מנהיג עולמי שמגיע לניו יורק?
למיטב זיכרוני הנושא הזה עלה בצורה משמעותית ביותר בשעתו עם קדאפי כאשר הוא הגיע לעצר את האום. ייתכן שהיו גם דברים דומים עם איראנים, וזה בהחלט מקובל. זה בסמכותה של ארצות הברית להגביל את הכניסה. היא חייבת לתת להם לבוא כדי להשתתף בדיונים של האום. היא לא חייבת לתת להם להסתובב ברחבי ארצות הברית, וכמו שפומפאו אמר, כמו שדיפלומטים ישראלים, דיפלומטים אמריקנים לא מסתובבים בחוצות טהרן, כך אין סיבה שזריף יסתובב בחוצות ניו יורק.
ואנחנו יודעים שעבור זריף מדובר במידה רבה בפגיעה אישית, כיוון שהוא חי שנים רבות בארצות הברית, הוא מרגיש עצמו כמי ש במידה מסוימת הוא חלק מהחברה האמריקנית, או תוצר של החברה האמריקנית, למרות שהוא היום בצד השני.
בדיוק, ולא רק שהוא מרגיש ככה, גם הרבה אמריקנים מרגישים ככה. זריף הוא הפנים המערביות של המשטר באיראן, הוא מאוד אהוד בארצות הברית, ולכן אנחנו נראה במהלך הביקור הקצר שלו כאן, גם פגישות עם מכוני מחקר, עם אקדמיים, עם עיתונאים, זה הקהל שמסתכל על זריף ואומר, הוא איש שאפשר לעשות איתו עסקים, והממשל נמצא באיזושהי מלחמה איתם, הממשל אנחנו זוכרים אפילו שקל להכליל את זריף ברשימת הסנקציות האישיות נגד האיראנים, כי הם רואים בו סכנה במידה מסוימת יותר גדולה מאשר הסכנה שמשקפים המנהיגים האחרים בטהרן. הוא מתון יותר, הוא פרגמטי, הוא דובר אנגלית רהוטה, הוא יודע לדבר עם האמריקנים, ולכן אולי גם זאת אחת הסיבות שמנסים להגביל אותו.
ועכשיו האיראנים אומרים, אנחנו נסכים לשאת ולתת עם ארצות הברית, במידה והיא תסיר את העיצומים שהטילה. זה מבחינתם של האמריקנים נון סטארטר, אין על מה לדבר.
כן, לגמרי, ולכן כל הדיון הזה שמתנהל כל הזמן, כאשר הנשיא טראמפ אומר, תבואו לשולחן המסע ומתן, אנחנו נשמח לדבר איתכם, ואתמול אנחנו רואים את חסן רוחני באתר שלו, אומר שברגע שיוסרו הסנקציות, ותופסק הבריונות, אנחנו נסכים לשבת לשולחן, זה לא אומר שאנחנו בדרך למגעים, אבל אולי זה כן מסמל שאם יש איזשהו אופק בדרך, שיש שני הצדדים בעצם מנסים להגיד, תראו, אפשר להגיע לפתרון גם בדרכי מסע ומתן, זה מאוד רחוק כרגע, כי ארצות הברית לא הולכת בשום אופן להסיר את הסנקציות, אם בכלל היא הולכת להחמיר אותם, אבל יש איזשהו אופק.
בוא נעבור לסוגיות הבית של הנשיא טראמפ, ששוב הוא שם בסוף השבוע בגזענות, לאחר שהוא ציית שקבוצה של חברות קונגרס פרוגרסיביות יכולה לחזור למדינות שמהן הן באו. במה בדיוק מדובר ולמה זה מעורר כל כך הרבה סערה בארצות הברית?
זה מעורר סערה כי בסופו של דבר מה שנשיא ארצות הברית בא ואומר בציוט שלו לארבע אזרחיות אמריקניות, הוא לא ציין את השמות שלהם, אבל הרחי שמדובר בקבוצה של ארבע חברות קונגרס פרוגרסיביות, הוא אומר להם, ואני פה מפרש את הדברים, הוא אומר להם, אתם אולי אזרחיות אמריקניות, אבל אתם לא באמת מספיק, אתם צריכות לחזור למדינות שמהן באתם, ושם לראות את המצב שם. יכול להיות שהוא מתכוון ספציפית לאילהן אומר, היחידה מהחבורה הזאת שבאמת נולדה מחוץ לארצות הברית, היא באה מסומליה כפליטה, ספק אגב אם מישהו יקבל אותה חזרה בסומליה. מה הוא מתכוון בדיוק כאשר הוא מכליל בקבוצה הזאת את אלכסנדריה אוקזיו קורטז, הוריה בניגוד להוריו של דונלד טראמפ נולדו בארצות הברית, אמו של טראמפ היא לא ילידה אמריקאית. למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על רשיד אטלב ממוצא פלסטיני, לאיזה מדינה בדיוק היא אמורה לחזור, איינה פרסלי, כך שיש הקבוצה הזאת שהוא מסמל בעצם של נשים, כן, ממוצא אולי לא לבן, ממוצא אולי לא אתני אמריקאי כמוהו, אבל בהחלט אזרחיות אמריקניות, וכאשר הוא מבודד אותם ואומר תחזרו למדינות שלכם, זה מתפרש כגזענות, ולכן גם אנחנו רואים את הניסיון של טראמפ להקות חזרה גם אמש וגם ממש לפני דקות אחדות בטוויטר, כאשר הוא מכניס לערבוביה הזאת גם את ישראל, ואומר הוא לא זה שצריך להתנצל, מי שצריך להתנצל זה הדמוקרטים שמגינים על חברות הקונגרס האלה, כאשר הן תוקפות את ישראל ואת ארצות הברית, ושהן אלה שצריכות להתנצל.
כן, צריך להגיד שאנחנו מדברים באמת על חבורה של חברות קונגרס שלא מפגינות ידידותיות, וזה בלשון המתה לישראל, אולי האמירות הקיצוניות ביותר שאי פעם נשמעו מחברי קונגרס בשנים האחרונות נגד ישראל, יוצאות מהקבוצה הזאת.
בשנים האחרונות, מי שהולך להיסטוריה האמריקנית קצת יותר רחוק, יכול ללכת למשל לחברת הקונגרס סינתיה מקיני בשעתו, היו חברי קונגרס אחרים שהיו מאוד נגד ישראל, בודדים שהם שירתו תקופות קצרות, אבל כן, מה שמשותף לאנשים הפרוגרסיביות האלה, זה שהן כולן ביחד די ביקורתיות כלפי ישראל, עד מאוד ביקורתיות כלפי ישראל.
עד אנטישמיות לדעת התקשורת האמריקנית?
זה דיון שפרץ בשעתו, כאשר אילהן אומר ניסתה לטעון שמי שתומך בישראל, יש לו איזושהי אזרחות, איזושהי נאמנות כפולה, בהחלט האשמה האנטישמית ידועה, היה דיון ארוך בשאלה למה התכוונה לזה, היא ניסתה להבהיר, אחר כך חזרה על הדברים, כך שהטענות האלה בהחלט צצו ועלו, והיא למשל קיבלה גינויים על כך באופן אישי. צריך כמובן גם לקחת את הקונטקסט הרחב יותר, למשל רשיד אטלב, ממוצא שני הוריה ממוצא פלסטיני, בוודאי שהיא לא חברת קונגרס פה ישראלית, אבל הטענות של אנטישמיות בהחלט עלו, ואגב הטענות האלה הן שימשו היטב את הרפובליקני במאבק הזה שמתנהל, שבו אנטישמיות הופכת לכלי פוליטי. איך היא הופכת לכלי פוליטי? באים האנשים מהשמאל, מהדמוקרטים, מצביעים על הנשיא טראמפ, על הקשרים של תומכיו עם אנשי גזענות לבנה, על הדברים שהוא אמר אחרי שרלוטסוויל, ואומרים, תראו, הנה נשיא אנטישמי. הוא בא ומסתכל על הדמוקרטים ואומר, תראו, אתם מגינים על חברות קונגרס שאומרות דברים נוראים כאלה על ישראל, אתם האנטישמים. מי שמפסיד מכך כמובן הם אלה שאכפת להם על האנטישמיות באמת, שהפכה להיות כלי פוליטי.
לסיום אולי כמה מילים על ההתפתחויות החדשות שמגיעות מסין. אנחנו שומעים על האטה בצמיחה הסינית ככל הנראה בעקבות מלחמת הסחר. אפשר להניח שבארצות הברית חוקחים ידיים בהנאה?
במידה מסוימת, זה באמת מעניין, הפרשנים קצת מתלבטים עם העניין הזה. מצד אחד בהחלט זה מראה שטראמפ צדק במידה רבה כאשר הוא אמר שבמלחמת הסחר הזאת ארצות הברית תנצח בסופו של דבר. הנתונים האלה על ההאטה בכלכלה הסינית הם מראים או מחזקים את הטענה הזאת שהנפגעת הגדולה ביותר תהיה סין ולא ארצות הברית. מצד שני, יש כאלה שאומרים גם, תראו, זה נחמד אולי לטווח הקצר, ואנחנו חייבים להגיע איתם להסכם, כי בסופו של דבר, גם ארצות הברית לא תרוויח מהאטה משמעותית, או חלילה קריסה של המשק הסיני.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, רן.
ושלום לישראל פישר.
שלום, שלום.
כתב כלכלה עולמית בדמרקר. אז ארצות הברית יכולה להיות מרוצה?
לא ממש. זה שסין סובלת, ותכף נדבר על זה אם היא באמת סובלת, זה לא אומר שארצות הברית מרוצה. זה אומר קודם כל שיש נפגעת אחת בטוח, ושככל הנראה יש נפגעת שנייה. אם התחרות, כשהולכים מכות, אם מתחרים מי יוצא יותר חבות משם, זה לא ממש עוזר לאזרחים של שתי המדינות האלה ש... צריכים להתמודד עם המכות הכלכליות שאותה מלחמת הסחר.
אנחנו מדברים בעצם על צמיחה של 6% ושתי עשיריות. אתה יודע, להדיוטות כמוני שלא מבינים בכלכלה, זה נשמע כמו צמיחה. מה הבעיה?
קודם כל, סין, זה הצמיחה הכי נמוכה בסין מאז שנות ה-90 המוקדמות, ויש בזה באמת אלמנט יותר תדמיתי, יותר ציון דרך מאשר אלמנט מספרי. זה לא עומד בניגוד לתחזיות. כלכלנים חזו את ההאטה הזו בסין הרבה לפני שהתחילה מלחמת הסחר. העניין הוא שכן, מלחמת הסחר פשוט האיצה קצת את ההאטה הזו, ומה שהיא גרמה לזה ש... בעצם הבליטה את הקושי של סין, שהם כלכלה שמסתמכת בעיקר על ייצור, היא בעצם הבליטה את הקושי שלה להפוך לכלכלה מתקדמת יותר כמו הכלכלה האמריקאית, שמתבססת הרבה מאוד על השקעות כלכליות ועל צריכה פרטית. אבל במקביל, המספרים על ההאטה בצמיחה שפורסמו היום בסין, פורסמו גם נתונים שעיקרו את התחזיות. תפוקת בתי החרושת בסין צמחה ב-6% ו-0.3%. המחירות הקמעונאיות, שזה נתון מאוד חשוב שם, שזה אומר שהאזרחים הסינים כן קונים, זינקו בכמעט 10%. וזה אומר שיש איזשהו שינוי בכלכלה הסינית, אבל עדיין היא כלכלה שצריכה להסתמך יותר על ייצוא, וכאן היא באמת נמצאת בבעיה מול ארצות הברית.
ויש אפשר להניח גם שינוי באופן הצריכה שלנו האזרחים, שמזמינים, שמייבאים בעצמם את המוצרים שלהם מסין.
נכון מאוד, היום הרבה יותר קל, פשוט אתה בתור ישראלי שנכנס לאינטרנט, נכנס לכל מיני אתרי סחר אלקטרונים מסין, פשוט מזמין, עד תחום מסוים אתה לא תצטרך לשלם יותר מדי מע"מ, עד תחום מסוים זה גם ישתלם לך יותר מלקנות את זה כאן בארץ בחלק מהמקרים, בארצות הברית אתה גם יכול לעשות את זה, הרבה חברות עושות את זה, הבעיה היא, זה בהיקף של הפגיעה המסתמנת בכלכלה הסינית, היא מלחמת הסחר תחריף. כבר היום, העובד הסיני יקר יותר מעובד הווייטנאמי, אז למה חברת הנהלה כמו נייקי או כמו אדידס, שהיא רוצה, היא חושבת איפה לפתוח את המפעל הבא שלה, אם לעשות את זה בסין או בווייטנאם או בקמבודיה או במדינות אחרות באזור, ברור שהיא תלך על האופציה הזולה יותר, ולא תעשה את זה בסין, גם בגלל שמלחמת הסחר יכולה לפגוע בה. מלחמת הסחר גם יכולה לגרום לאותן חברות להגיד, רגע, אולי כדאי לי להקדים את סגירת המפעל שלי בסין, ולהעביר אותו למדינה אחרת. ובכל זאת, סין לא מתקפלת במלחמת הסחר. יש לסין, אחד הדברים שהם הכי מתגאים בו בכל מלחמת הסחר, באמת העמידה שלהם, זה... הם אומרים לעצמם, והעיתונות הסינית מלאה במאמרים כאלה, אותנו לא ישפילו. אנחנו נעמוד, אנחנו נתמודד עם המלחמה הזו, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בהתנהלות הסינית במסע ומתן מול ארצות הברית.
זהו, כי יש מסע ומתן ויש איזשהו אור בקצה המנהרה, שאלה עד כמה האור הזה קרוב.
עכשיו, היום פורסמה ידיעה בנושא על עמידה סינית, תלוי איפה אתה קורא את זה. אם אתה קורא את זה בעיתונות אמריקאית, אז הם כותבים, הנה, תראו, הסינים מתקפלים בפנינו ויש התקדמות במסע ומתן. ואם אני קורא את זה בעיתונות סינית, הם אומרים, אנחנו עקשנים מול האמריקאים ולא נותנים להם מה שהם רוצים. אז אחת הדרישות האמריקאיות שהיו באחרונה, זה לפתוח עוד יותר את הכלכלה הסינית, כי בעצם היום כלכלה הסינית המודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה, זו אותה רפורמה של דנג משנות ה-70, ומאז בעצם היא אותו בסיס כלכלי של הכלכלה, אמנם פתוחה, אבל עדיין נשלטת על ידי המדינה. גם חברות, לכאורה פרטיות, אין שם אף חברה שהיא ממש פרטית, אבל גם חברות שהן לכאורה פרטיות, מחויבות להחזיק דירקטורים מטעם המדינה. אז אם יצרנית רכב, כמו פורד או ג'נרל מוטורס, מחזיקה במיזם משותף בסין, שדרך אגב, גם את זה הן חייבות לעשות בבעלות משותפת עם חברות סיניות, אז הן חייבות שבאותה חברה משותפת, שלה הן מעבירות טכנולוגיות ומידע עסקי, הן מחויבות להחזיק שם דירקטורים בדירקטוריון של החברה, בחבר ההנהלה של החברה. אז האמריקאים אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מוכנים יותר שזה יקרה. אנחנו רוצים שאם יש חברות פרטיות, כמו שמתנהלת חברה פרטית בשוק האמריקאי או באירופאי או בישראלי, אם החברה לא נמצאת בבעלות המדינה, למה שלמדינה יהיה סי על איך שהיא מתנהלת? והסינים אומרים, אנחנו לא מסכימים לזה עכשיו.
תגיד, מכל המשבר הזה, מדינות כמו ישראל, מדינות שעומדות מהצד, אולי יכולות להרוויח קצת מירידת מחירים?
ממלחמת סחר אף אחד לא מרוויח. בטווח הקצר אולי היו ירידות מחירים נקודתיות, כשהסינים ירצו למשוך לעצמם יותר מקורות הכנסה ממדינות אחרות. אבל בטווח הארוך, כל שרשרת ההספקה של כל החברות בעולם מתייקרת ממלחמת הסחר הזו. כי אם יצרנית בארצות הברית שמביאה פלסטיק לצורך תהליכי הייצור שלה מסין, צריכה לשלם יותר על הפלסטיק הזה מסין, בסופו של דבר גם המוצר האמריקאי לכאורה התייקר, ואותו דבר באירופה. ועכשיו החזית שטראמפ פותח מול הודו, ואנחנו כישראלים, גם אם נרצה לקנות יותר מדי מסין, אנחנו השתגענו לעצבן את טראמפ עוד לפני בחירות, אז ברור שלא נעשה את זה. אז יש פה ממלכות כזה, ובסופו של דבר ממלחמת סחר יש לה פוטנציאל לייקר את שרשרת ההספקה של כל החברות בכל העולם, וגם לצרכן הפרטי פה בישראל.
או במילים אחרות, לכולם צריך להיות אינטרס שיהיה כאן איזשהו פתרון בין ארצות הברית לסין, לסין ולארצות הברית בראש, אבל כמובן גם לכל השאר.
גם לנו, כי
ישראל פישר, כתב כלכלה עולמית בדמרקר, תודה.
תודה רבה, להתראות.
בטורקיה מציינים היום 3 שנים לניסיון ההפיכה הכושל נגד שלטונו של רצ'פ טייפ ארדואן, הנשיא, הניצחון של 15 ביולי, כך מכנים את התאריך הזה במדינה ששינתה מאז את פניה עד מאוד. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הרחובות מקושטים בדגלים לאומיים, סרטי תעודה רבים על הגיבורים אך גם על האשמים מ-15 ביולי, 2 מוזיאונים לאומיים שצפויים להיפתח לציבור באנקרה ובאיסטנבול, וכמובן החג הלאומי, יום הדמוקרטיה והאחדות הלאומית, כך מציינים בטורקיה 3 שנים לניסיון ההפיכה הכושל ב-15 ביולי 2016.
İstanbul'da her iki boğaz köprüsü de tek taraflı olarak asker tarafından trafiğe kapatıldı.
בליל 15 ביולי הפציצו מטוסי חיל האוויר הטורקי את בניין הפרלמנט באנקרה, והכוח המיוחד ניסה לפלוש לבניין ולהשתלט עליו. הצירים שהיו במקום עמדו איתן אל מול יוזמי הפוטש, והיום הם רואים עצמם כאלה שמנעו את ההשתלטות ואפשרו לכוחות הביטחון להתערב ולעצור את הפוטשיסטים. 251 אנשים נהרגו, מעל 2,200 נפצעו באירועים הדרמטיים ההם. אנקרה הרשמית הודיעה על ניצחונה הצורם על הטרוריסטים כלשונה שניסו לפגוע בדמוקרטיה הטורקית. במציאות, זאת הייתה רק ההתחלה של התקופה הממושכת של הפגיעה בחופש ובדמוקרטיה בטורקיה, והתקופה הזאת עוד רחוקה מלהסתיים.
millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de affetmiyor.
Nesi Türkiye Recep Tayyip Erdoğan eşim miyad et Fethullah Gülen, iş adat agole ze şne asurim bearçot abrit ve amevaker bachariput et haşilton haturki ve et ergunu batechnun uva bitsua shel haputş. Ankara bikşa mi Washington להסגיר את גולן, אך האמריקנים טענו כל העת שטורקיה לא הציגה ראיות מספקות, המלמדות שלגולן אכן היה חלק בתכנון אירועי 15 ביולי.
דבר הרבה olmadık şeylerde de esasen türlü suçlamalar oldu. Mesela 17 Aralık, 23 Aralık.
פתולה גולן מכחיש בתוקף כל מעורבות בניסיון ההפיכה בטורקיה, כפי שטען בראיון עם העיתונאים בארצות הברית. במערב החלו מהר מאוד להביע חשש מהפגיעה החמורה בזכויות האזרח בטורקיה, כשמיד לאחר הפוטש החל שם גל מעצרים המוני, בעיקר בצבא, בכלי התקשורת ובמגזר הציבורי. מצב החירום שעליו הכריז ארדואן ושנמשך שנתיים, אפשר לו לחזק מאוד את סמכויותיו שלו. שיטת הממשל בטורקיה הפכה מפרלמנטרית לנשיאותית, עם סמכויות רחבות של הרשות המבצעת, גם בתחום בחירת השופטים. עיתונים וערוצים רבים נסגרו או שנאלצו להחליף את ההנהלה ולהפוך לביטאוני הממשל. ארגונים לא ממשלתיים רבים נאלצו לקפל גם הם את פעילותם בלחץ הרשויות. ההנהגה הצבאית הוחלפה כליל והגנרלים הבכירים נשפטו על החלק שהיה להם בתכנון הפוטש ועל תמיכתם בארגונו של פתולה גולן. בסך הכל כ-150 אלף עובדי המגזר הציבורי פותחו מתפקידיהם במגוון תחומים, בהם 33 אלף מורים ואלפי אנשי מחקר. כולם מחשש לקשרים עם אותו הארגון פטו שהוכרז בטורקיה ארגון טרור. הממשלה הקימה ועדה מיוחדת לניקוי שמם של אלה שזוכו מאשמתם בבתי המשפט. מ-126 אלף מקרים כאלה, הוועדה נתנה עד עתה את הערכתה לכ-78 אלף מקרים, ושמם של 6 אלף אנשים בלבד נוקה.
אנחנו לעונת המונסונים באסיה, גשמי זף מכים ללא רחם בדרום אסיה, מותירים הרס רב וגם נפגעים בנפש. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רוי בק.
שלום ערן, ערב טוב.
זה הגיע עד אליכם בבנקוק, נכון?
זה הגיע עד אלינו, וכן, עובדכם הנאמן ממש עכשיו תקוע מתחת, כן, מתחת לקורת גג עקב מונסון. קשה, קשה מאוד, יש פה רוחות מאוד חזקות. אבל לפחות יש לי פה קורת גג, וזה לעומת מה שקורה בדרום אסיה.
זהו, תאר לנו קודם איך זה נראה בכלל. מהי החוויה של לבלות כמה ימים תחת גשמי מונסון? עד כמה זה שונה מסערה ישראלית?
לא, לא, סערה ישראלית זה מה שנקרא סערה בקוסטה, כן? מדובר פה בגשמים, זה מים, כמויות שאני חושב שגשם אחד כזה יכול לפרנס פה את הכנרת לעונה שלמה הרבה מעבר לקו. והגשמים פשוט מכים, מה שנקרא, ללא רחם, תרתי משמע ללא רחם, כי הנה בדרום אסיה, למשל, לצערנו, התחילה עונת המונסונים, מדובר בהודו, בנגלדש, נפאל, מדינות, שהתנאי המחיה שם בכלל מלכתחילה קשים מאוד, ונכון לעכשיו, במהלך שלושת או ארבעת הימים האחרונים, 85 הרוגים, מתוכם 50 בנפאל, אלפים ללא קורת גג, והמצב קשה אפילו עוד יותר בבנגלדש, כי אנחנו סיכרנו את זה חדשות לבקרים, את המצב עם מיעוט הרוהינגיה. יש שם קרוב למיליון איש מבני מיעוט הרוהינגיה שנמלטו מניאלמר השכנה ממזרח. יש פה אלפים פשוט מהם שנותרו נכון עכשיו ללא קורת גג, הם חיים בפחונים, מה שנקרא הבתים, אפשר לקרוא זה בתים, פקטות זמניות, כן, ואלפי ילדים שהולכים לבתי ספר, ולצערנו נכון עכשיו 85 הרוגים, ויש אפשרות קשה שהמספר הזה יעלה, ואני רק רוצה לסדר את האוזן, בשנה שעברה, בעונת המונסונים הקודמת של שנה שעברה, 1,200 איש נהרגו בדרום מזרח אסיה בעקבות הגשמים הקשים.
עד כמה המגמה הזאת חריגה בהשוואה לשנים קודמות? הזכרת באמת את השנה שעברה, האם באמת מזהים, כפי שמתארים זאת גם במדינות המערב, החמרה של התופעות הקיצוניות בשנים האחרונות על רקע שינוי האקלים?
כן, בוודאי, יש, תראה, אפילו מיהיה מדובר באותה כמות, אבל יש לנו כמובן דברים אחרים, שיטת יערות בלתי מבוקרת, אין עצים, יש סחף, יש מפולות בוט שאנחנו מפסיקנו את זה, שפשוט גורמים לצערנו להרג, לעבודות בנפש. כלומר, יש בצד אחד כמות גלובלית, יש גשמים קיצוניים, יש שינוי מזג אוויר קיצוניים, קליטת יערות, ואין מה שמונע את הסחף ואת אותן כמויות, אותן כמויות עצומות של מים. תוסיף לכך תשתיות רעות מלכתחילה, חוסר בתקציבים, חוסר בהבנה, חוסר בטכנולוגיה של, של מאגרי מים וכו' וכו'. וכן, ברבעים בנפש בעבודות, פשוט הופכות בגדולות מדי שנה לצערנו.
רואי בה, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
אנחנו לחגיגות החג הלאומי של צרפת, יום שחרור הבסטיליה בפריז, שאליהם הזמין הנשיא מקרון עשה מנהיגים זרים ושנערכו בסימן הקמת הכוח הצבאי האירופי. החגיגות הללו הפכו אתמול לזירה להתפרויות ומעשה הרס של מפגיני האפודים הצהובים והנספחים אליהם. במהלך הלילה חזרו והתפרעו בסדרות שאנזליזה, כמו גם בערים אחרות בצרפת, אוהדי נבחרת הכדורגל של אלג'יריה. כתבנו בפריז גדעון קוץ היה שם. והוא מדווח.
בשעת לילה חזרה שוב האלימות לשדרת שאנזליזה. הפעם היא התמלאה בועדי נבחרת אלג'יריה שבאו לחגוג את ניצחונה בחצי גמר גביע אפריקה בכדורגל, ולצד השמחה פרצו כמה התנגשויות ספורדיות עם השוטרים. קודם בשעות הערב הצליחה המשטרה לפנות את השדרה ממאות המפגינים שפלשו אליה בתום המצעד הצבאי המסורתי והגדול של החג הלאומי, וניסו להחזיר אותה לימי ההרס הלא רחוקים של הפגנות האפודים הצהובים. האנרכיסטים רעולי הפנים השתמשו בגדרות שהציבה המשטרה לבריקדות. הציתו פחי אשפה, זרקו אבנים, בקבוקים ורימוני אשן על השוטרים שהגיבו בגז מדמיע, בעלות וברימוני הלם. כבר בשעות הבוקר קלקלו לנשיא צרפת את ההצגה מפגינים שהצליחו להתקרב למסלול המצעד כשמקרון נסע לאורך השדרה בקומנדקר. כדי לפתוח אותו, שרקו לו, קראו מקרון התפטר, פוצצו חזיזים והפריטו. הפריחו בלונים צהובים. כוחות המשטרה הגדולים שנכחו במקום ביצעו 175 מעצרים, בתוכם כמה מהמנהיגים ההיסטוריים של האפודים הצהובים. וכל זה ביום שבו רצה מקרון להפגין שוב את מנהיגותה של צרפת, הפעם בהקמתו של כוח צבאי אירופי. לבימת הכבוד הוזמנו 10 ממנהיגי מדינות האיחוד האירופי המשתתפות בפרויקט הצבאי המשותף של יחידות ההתערבות המהירה, ובתוכם קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, נשיא פינלנד, ראש ממשלת בלגיה ואחרים, לצד מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג. יחידות וכלי נשק של הצבאות האירופיים השתתפו במצעד, אבל המפגינים שחזרו לפריז לימדו את מקרון שכדי להוביל את אירופה הוא צריך קודם להשתלט על הבית. כאן גדעון קוץ, מפריז.
הרשויות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעו על מקרה אחד של אדם שנדבק בנגיף האבולה בעיר גומה שבצפון מזרח המדינה. האיש כנראה הגיע לשם באוטובוס מאזור צפון קיבו, שבו נפטרו כבר מאות בני אדם בחודשים האחרונים מהנגיף הקטלני. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
בשבוע שעבר נעשה כומר מהעיר בוטמבו שבמחוז צפון קיבו אל העיר הצפוני יותר גומה, מרחק של כ-200 קילומטרים. בהגיעו לגומה חש הקומר לא טוב, ופנה למרפאה. שם אישרו הרופאים כי האיש נגוע בנגיף האבולה. מקרה ראשון באזור גומה. המקרה הזה מדאיג מאוד את הרופאים. הם חוששים כי אנשים נוספים מהאזור הנגוע ייסעו לאזורים נקיים, ובכך יעבירו את הנגיף. בחודשים האחרונים נפטרו מהמחלה הקשה קרוב ל-1,600 בני אדם. רובם במחוז צפון קיבו, במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הנגיף התפרץ שם באוגוסט 2018. הקהילה הבינלאומית למדה את הלקח של ההתפרצויות הקודמות, ושלחה במהירות צוותי רפואה רבים למדינה. ארגון רופאים ללא גבולות וארגוני סיוע אחרים הקימו מיד מרפאות באזורים הנגועים, והחלו לבודד את כל מי שנחשד בהידבקות בנגיף. הם גם השיקו שוב קמפיין להעלאת המודעות. והכי חשוב, הם התחילו לחסן את התושבים. החיסון נגד האבולה פותח בית ההתקפה הקשה האחרונה לפני מספר שנים, אבל לא נוסה מעולם בקנה מידה גדול. המערכה לחיסון תושבי צפון קיבו תהיה הפעם הראשונה שבה תחוסן אוכלוסייה גדולה כל כך נגד הנגיף. אבל המאבק של צוותי הרפואה באבולה נתקל במחסום משמעותי. אנשים רבים באזורים הכפריים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לא כל כך מאמינים שהמחלה באמת קיימת. הם חוששים להפקיר את קרוביהם בידי הצוותים הרפואיים ואינם נוקטים בצעדי מניעה.
L'existence de l'Ebola, moi je ne crois pas. La maladie a été politisée. On nous force de croire que la maladie existe.
אני לא מאמין שנגיף האבולה באמת קיים, כך אמר אדם אחד. המחלה הפכה לעניין פוליטי, אמר אדם שני. מכריחים אותנו להאמין שהמחלה אכן קיימת, כך טען תושב שלישי. השמועות הללו ניזונות לא רק מבורות, אלא גם מהצהרות שמשחררים כל מיני מנהיגים מקומיים מסיבות שלהם. הסיבות האלה קשורות בעיקר לאימותים האלימים, אשר הורסים את אזור צפון מזרח קונגו כבר מספר שנים. מה שגרם לאנשים בהתחלה לחשוד זה שנגיף האבולה התפרץ דווקא באזור שבמלחמה. המנהיגות הלאומית וגם הקהילה הבינלאומית לא פעלו כדי לעצור את המלחמה. ופתאום ראינו את כל הג'יפים האלה שמתחילים להגיע. ואז כמעט כולם מתחילים לשחרר הצהרות על האבולה. כך אמר אחד מתושבי האזור. הצוותים הרפואיים השונים באזור צפון קיבו הותקפו כבר יותר מ-130 פעמים, מה שכמובן מקשה עליהם מאוד לפעול ולסייע. בינתיים חיסן הצוות הרפואי בגומה את כל מי שבא במגע עם הכומר הנגוע, כל נוסע האוטובוס שבו נסע, כולל הנהג. הצוות מקווה כי הפעולה המהירה הזאת תמנע את התפרצות המגפה גם בגומה, עיר גדולה שבה חיים מעל מיליון בני אדם. כאן רינה בסיס.
אנחנו למדינה אחרת שבה שמח היום הרבה יותר, וזו אלג'יריה שהפילה לראשונה מזה 30 שנה לגמר אליפות אפריקה, אחרי ניצחון דרמטי על ניגריה בחצי הגמר. שלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס.
שלום ערן.
וכל זה קורה ברקע המשך המשבר הפוליטי במדינה אחרי תום עידן הנשיא לשעבר בוטפליקה.
נכון, אז אנחנו גם עוקבים כאן כמה חודשים אחר המתרחש במדינה המאוד מיוחדת הזאת בצפון אפריקה, שטרם נרגע, צריך להגיד, גם אחרי עידן פוסט הנשיא לשעבר עבדל עזיז בוטפליקה, שפרש בחודש אפריל האחרון אחרי ההפגנות הענקיות, וההפגנות האלה נמשכות, הצבא לא ממש מוצא פתרון למצב, גם הנשיא הזמני עבדל קאדר בן סלח לא מוצא פתרונות. נזכיר שהיו אמורות להיות החודש בחירות לנשיאות, אבל זה לא קרה כי לא היו ממש מועמדים, וההפגנות, כמו שאמרנו, נגד השלטון וסמלי השלטון הישן נמשכות. אבל איזה מזל שיש קצת כדורגל כדי להשכיח את הצרות של היום יום. אז אתמול, כמו שציינת, אחרי 30 שנה, אלג'יריה עולה לגמר אליפות אפריקה, הטורניר המאוד יוקרתי הזה, טורניר כדורגל כמובן, אחרי שער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן של הכוכב הבלתי מעורר שהנבחרת, ריאד מחרז שמשחק במנצ'סטר סיטי, בליגה האנגלית, השדר האלג'יראי, חפיז א-זראג'י, לא היה יכול לעשות את ההתרגשות ואת ההתלהבות, בוא נשמע אותו ברגע שבה נשרקה שריקת הסיום, הנה.
גול! עטף גול, יריאד, עטף גול!
אבל למה לבכות?
בכי מתוך, בכי של שמחה.
תשמע,
אתמול באלג'יריה, אז שמענו את הדיווח של גדעון קוץ על מה שהתחולל בפריז, אתמול באלג'יריה במקום להפגין יצאו קצת לשמוח לשם שינוי, ובהחלט כמו שאמרנו בצרפת זה היה קצת נראה אחרת, אבל סך הכל באמת שמחה גדולה באלג'יריה, קצת נחת, הם התמודדו מול נבחרת סנגל, בגמר שיערך מהימים הקרובים, וצריך להגיד שאם אלג'יריה תזכה, זה יהיה באמת זכייה הראשונה שלה אחרי 30 שנה, ולכן האוהדים שם מאוד מתרגשים ומקווים שזה יקרה. בוא נשמע את אחד מהאוהדים שהגיעו עד למצרים כדי לראות את הנבחרת שלו מקרוב, הנה דבריו, גם הוא לא יכול לעצור את הדמעות.
שוערים יוסף שחת לאן הזה להדן הדו לחוותנה לערב כולום אלא חוותנה פי גזה, פי מסר, פי טונס שרף נגע לערב ולעבי לעבו משא אללה.
אז אומר האוהד הזה למצלמות, אני לא יודע איך להגדיר את ההרגשה שלי ברגעים האלה, הניצחון הזה הוא של האחים בעזה, במצרים, של כולם, של כל הערבים, וצריך להגיד שגם במדינות ערב הייתה אתמול הרבה שמחה, גם במצרים, גם בעזה באמת, אנשים מאוד שמחו נוכח הניצחון הזה. הנבחרת הערבית היחידה שהצליחה לעלות, להגיע עד לגמר, אחרי שמצרים נכזבה בשמינית הגמר, הודחה כבר עד, והיא המארחת, וזה הרגיז הרבה מאוד מצרים. אתמול, אגב, טוניסיה הפסידה לסנגל בחצי הגמר השני, אז חצי נחמה וחצי גמר צפון אפריקני ערבי, גם זה משהו, ישקיע קצת את הצרות מהאנשים באזור שלנו, וכמו שאמרנו, זה בהחלט דבר שהוא לא רע בכלל.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, שני מחקרים שהוצגו השבוע בכינוס בינלאומי לחקר מחלת האלצהיימר בלוס אנג'לס מעלים כי אורח חיים בריא יכול להפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה במחלה גם כשלנבדק יש נתיעה גנטית לכך. שלום לכתבת הבריאות שלנו, דקלה אהרון.
שלום אירן.
פריצה דרך.
זה מחקרים מאוד מעניינים. תראה, האמת היא שבחודשים האחרונים החדשות מגזרת האלצהיימר לא היו כל כך חיוביות כשמסתכלים על עולם המחקר. שתי חברות תרופות הודיעו על תרופה אחת, מחקר על תרופה אחת שקשל, מחקר אחר שנעצר גמור, ועכשיו אנחנו מדברים על שני מחקרים שמדברים על גישה לא טיפולית לאלצהיימר. מחקר ראשון שבוחן כמעט 2500 מטופלים לאורך עשור, ובודק כל מיני משתנים של סגנון חיים, זה אומר תזונה נכונה ועישון, פעילות גופנית שבועית וצריכת אלכוהול ופעילות קוגניטיבית, והחוקרים מוצאים ששיעור התחלואה באלצהיימר היה נמוך יותר בקרב הנבדקים ששמרו על אורח חיים בריא. זה אומר תזונה נכונה ודלת שומן, פעילות גופנית של 150 דקות לפחות בשבוע וכולי וכולי, וגם הם רואים שיש יחס הפוך בין שמירה לאורח חיים בריא לבין תחלואה. הם ממש אומרים, תראו, מי ששמר על בין 2-3 משתנים של אורח חיים בריא, הסיכוי שלו לחלות היה נמוך ב-40%.
הם מבינים למה זה קרה? למה זה קורה?
תראה, יש כל מיני פרשנויות שאפשר לומר לכך, אבל בגדול, אתה יודע, כולנו יכולים לומר אינטואיטיבית, ברור שככל שאתה שומר על אורח חיים בריא, אז הסיכון שלך לחלות. אבל המחקר היום לגבי אלצהיימר הולך בכל מיני כיוונים, הוא הולך גם בכיוון של מערכת החיסון, גם בכיוון, אני חושבת שהמחקרים האלו מראים שה-well-being והיכולת של הגוף שלנו להתמודד עם גורמים שונים, מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשובה כשהגוף בא להתמודד גם עם תחלואה באלצהיימר. להלן, אם הגוף שלך מספיק חזק כי אתה ניזון כמו שצריך, כי אתה עושה פעילות גופנית וכולי, אז היכולת שלך, הסיכון שלך לתחלואה יורד.
הזכרת נתונים, אני קטעתי אותך קודם.
כן, תזכר, המחקר השני היה רחב הרבה יותר מכך. זה מחקר שבאמת עוסק בביג דאטה, צוות בינלאומי של חוקרים מנתח מידע מ-200,000 בני אדם. בעצם לוקחים רשימה של משתנים גנטיים שמשפיעים על סוגים שונים של דמנציה ובהם גם אלצהיימר, לוקחים רשימה של משתנים של אורח חיים בריא ומנסים למצוא את ההתאמות. והתוצאות גם כאן הן מובהקות, הן מראות שבקרב אנשים שיש להם נטייה גנטית לתחלואה, מי ששמרו על אורח חיים בריא היו בסיכון נמוך במחצית לפתח דמנציה יחסית לאנשים שלא סיגלו אורח חיים בריא. ובאמת החוקרים אומרים, תראו, אנשים יכולים להגיד, למרות, הם יכולים להגיד, ההורים שלי חלו, זה אומר שאני נושא את אותם גנים, ולכן אין מה לעשות, גם אני, כנראה שגם אני אחלה במחלה. והמחקר הזה, כך אומרים החוקרים, מוכיח שאנחנו לא תלויים רק בגנים שלנו, ודמנציה ניתנת למניעה על ידי אורח חיים בריא. ואני חייבת לומר שהמחקר השני בחן אנשים בני 60 ומעלה, מה שמחזק את דברי החוקרים. אומרים, תראו, גם כשמדובר באנשים ממש מבוגרים, עדיין התוצאות הללו הם חד משמעיות.
כן, בהחלט מוכיח שאפשר לעשות משהו, בוא נקווה שזה יעזור למישהו. דקלה אהרון שפרן, כתבת הבריאות שלנו, תודה.
תודה, אירן. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
ברקע דיימונד של ריאנה, שערה ושל צילומים של ריאנה שהתפרסמו במגזין אופנה סיני ביום שלישי, וצפויות להתפרסם בחודש אוגוסט. בשתי התמונות מצולמת הזמרת שהיא מאופרת ולבושה במראה סיני מסורתי, והכותרת שלו היא כשאייקון אופנה מערבי פוגש את האסתטיקת המזרח הרחוק. אבל היו לפוסט הזה כמובן תגובות מעורבות, מקצתן שיבחו את המיזם, אחרים שאלו האם ראוי שאדם שאיננו סיני יצולם במראה מסורתי כזה. ריאנה.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיק עוצמה דארטל עובד וורית שולץ, הטכנאים רועי קנטן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר, או בכל אפליקציית הסקטים, ותקבלו אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד, שיהיה לכם יום מצוין, תעשו הרבה ספורט, תאכלו בריא, להתראות.
כאן עוד. להתחבר לעולם, בכל זמן שתרצו.